שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח בפעם הרביעית את חבר הכנסת שמחה רוטמן. והפעם דיברנו, כמובן, על בגץ, על מה הרגיש האויב הכי גדול של מערכת המשפט, כשהוא ישב סוף סוף כחבר מן המניין בוועדה לבחירת שופטים, ומה הוא יכול לספר לנו מתוך הוועדה, וגם על ביטול מועצת אגוזי האדמה, ששמחה כל כך להוט לבטל, וגם מדוע אנחנו במאה ה-21 ולא ברוסיה הסובייטית של אמצע המאה ה-20. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום חבר הכנסת שמחה רוטמן.
שלום וברכה.
אז היום קמת בבוקר והרגשת שצריך לסגור את מועצת הבוטנים. למה דווקא היום?
אתה יודע, למה לא כל יום? תבוא כל יום, כמו שאומרים, יש עוד כמה מועצות שצריך לסגור. האמת היא שהיה על זה גם, אפשר לתת, הוא העיר את תשומת ליבי קצת רוני איתן, עורך דין רוני איתן, שהוא גם בחור לעניין וחכם באופן כללי, אבל האמת היא שמה שהיה יותר טריגר אפילו לזה, היה הדיון שהתנהל השבוע בוועדת הכלכלה, בכל הנוגע להורדת המכסים, שבאמת היה בעיניי, אני מיד אחריו יצאתי עם, אמרתי שהתחושה שהוא עורר בי הייתה תחושה של ברית המועצות. לא סתם גם השתמשתי בדימוי הזה.
מי?
גם יושב ראש הוועדה, ביטון, אבל הדיון, אני אמרתי את זה אפילו בדיון, אמרתי, חבר'ה, אתם מנהלים דיון בנושאים כלכליים, ואני מרגיש שאתם פרה-1776, שתיים, מתי שיצא הספר של אדם סמית. כאילו, אתם מנהלים דיון, כאילו לא גיליתם עדיין את מדע הכלכלה. אז מישהו שם אמר, היה עוד לפני זה כלכלה. אמרתי, כן, הייתה כלכלה כושלת לפני זה. נכון, הייתה כלכלה, היא פשוט כשלה, העולם לא צמח, בגלל תפיסות הזויות של כלכלה, שהעולם כבר התקדם מהם, ואתם ממשיכים לנהל, כאילו, אוי ואבוי, מה יקרה? נפתח את השוק לייצוא, מה יקרה לנו?
אז בוא תגלה לנו, האם באמת בפרסה או מאחורי הקלעים הם באמת לא מבינים בכלכלה, או שזה רק מול המצלמות הם לא מבינים בכלכלה, כי יש להם קבוצות אינטרס שמאוד חשוב להם לרצות?
תראה, א', ודאי שחלק מחברי הכנסת לא מבינים בכלכלה, זה לא סוד. לא כולם יכולים להבין בהכל, זה בסדר גמור. אבל אני חושב שיש הרבה קבוצות לחץ, ויש גם באמת תקשורת שמעודדת בורות כלכלית. כלומר, חלק מהדברים שאתה קורא בעיתונות הכלכלית, אתה אומר, איך בדיוק זה עובד? עכשיו, שוב, יש כל מיני מונחים בעיניי הזויים, כמו ביטחון תזונתי, כדי לתת איזשהו, איזושהי הילה, כי ביטחון במדינת ישראל זה דבר ששווה הרבה, אז לנסות לתת למונופול על גידול פלפלים, הילה של ביטחון תזונתי, אני יכול להגיד, לא יודע, אולי זה בשורה קשה.
אבל מדינת בפנים,
ישראל, כן. בפנים ודאי, אבל מדינת ישראל, אין לה ביטחון תזונתי על בסיס הגידולים שלה, לא משנה כמה נרצה. הגידול המרכזי ביותר כמובן לצריכתו של בן האדם הוא חיטה, אנחנו לא קרובים ואפילו לא מנסים להחזיק את עצמנו מבחינת חיטה. מוצרי יסוד בסיסיים, אין לנו מספיק שטחי אדמה, גם אם אנחנו מאוד מאוד רוצים, ואין לנו מספיק מגוון. לדעתי אחת המדינות היחידות בעולם שהוצגה במשך שנים בתור מודל למשק אוטרקי שמחזיק את עצמו, אוטרקי, שמחזיק את עצמו מבחינת גידולים, זה צרפת, לדעתי גם היא כבר מזמן לא שם.
אולי ארצות הברית, ארצות הברית.
ארצות הברית ודאי יכולה. ארצות הברית ודאי יכולה. לא, יש מדינות שהן אסם התבואה של הרבה מדינות אחרות, אבל אז הן לא יכולות, הן בדרך כלל לא יהיו כאלו מספקות לעצמן את הצרכים האחרים.
כן, זה טרייד-אוף. או שאתה מגדל הרבה חקלאות, או שיש לך הרבה הייטק, או שיש לך הרבה תעשייה. זאת אומרת, לא יכול להיות שכולם יעבדו גם וגם וגם. יש לכל מדינה יתרון יחסי. אבל השאלה המעניינת היא, האם זאת גם הדעה של חברי המפלגה שלך? בסוף אתה חבר כנסת במפלגה שרוצה עכשיו להיות דמוקרטית, לצאת להם מפקד.
אז א', מה שנקרא, התשובה בגוף השאלה. בשנייה שאנחנו מפלגה דמוקרטית עם מפקד, אז לגיטימי לחלוטין, אתה יודע, במפלגה כמו יש עתיד, במפלגה כמו ימינה, כולם צריכים ליישר קו עם המנהיג, כי יש אין פריימריז, והוא מחליט לך את המיקום. במפלגה דמוקרטית, אנחנו כל חק אמור להחזיק בעמדות שלו. כמובן ש וזה דבר שתמיד נכון. גם אם אתה איכשהו הגעת לתמימות דעים בתוך המפלגה, יש לך שיקולים קואליציוניים או אופוזיציוניים, הפוליטיקה היא היכולת לשתף פעולה עם אנשים שלא מסכימים איתך על דברים, כי אם כולם היו מסכימים על הכל, לא היה צריך פוליטיקה. והשאלה היא, האם זה הנושא שעליו צריך קו השבר לעבור, בשאלה האם מבטלים את מועצת הבוטנים אגוזי האדמה, כן או לא, אני לא חושב שזה סיבה לייצר ציונות דתית איחוד ומאוחד, במקרה שיהיה מחלוקת על זה, למרות שאני לא בטוח שתהיה על זה מחלוקת. אני חושב אבל שכן, במפלגה דמוקרטית, לגיטימי לחלוטין שכל אחד יחזיק בדעה שלו, ובסופו של דבר תתקבל החלטה במפלגה על מה מצביעים, על חוק מסוים, או שיתנו חופש הצבעה. יש גם דברים כאלו קרו.
אם דיברת בפוליטיקה על שיתוף פעולה בעצם, אתה מתוך האופוזיציה הצלחת לקדם את חוק האזרחות. דבר שני, הייתי שמח לשמוע האם החוק שעבר בסופו של דבר אתה מרוצה ממנו, לא בהתחשב בתנאים, אלא בהנחה, ואתה היית עכשיו עם רוב של 61, האם זה החוק שהיית...
ממש לא, בשום פנים ואופן לא. אם הייתי
מה ש... היתרונות והחסרונות שלו, ככה שנעשה זה מסודר?
תראה, אם הייתי ב... החוק הזה הוא כל כולו אילוץ שנובע מבגץ. צריך לשים את זה על השולחן בצורה הכי ברורה. בוא נגיד את זה, נסביר למה. בזמנו היה גל של איחודי משפחות, מאז שהתחיל, מאז הסכמי אוסלו, ובמשך עשור, לפי הנתונים שנמסרו בזמנו אז, 140 אלף איש נכנסו. זאת אומרת, מספרים די גדולים שרק הלכו וגדלו. היה לזה השלכות דמוגרפיות, היו לזה השלכות ביטחוניות, והשלכות לאומיות. החוק נחקק בראשונה, ובא ואמר, לא יהיו ייחודי משפחות מיהודה ושומרון. ופשוט, מה שנקרא, לא. אתם יכולים לבוא, אולי להיות שוהים, אתם לא יכולים להתיישב, אתם ודאי לא תקבלו אזרחות.
אבל כרגע המצב הוא שנגיד, מישהו יהודי מתחתן עם סינית, הוא יכול להביא אותה כאזרחית.
הוא לא מביא אותה כאזרחית, זה לא נכון.
אז כמה?
אם יהודי מתחתן, יהודי או ערבי, אזרח ישראלי, מתחתן עם סינית, אין קשר לשאלה אם הוא יהודי או לא יהודי, מתחתן עם סינית, או עם אוקראינית, או עם שוודית, הוא יכול להביא אותה ארצה, ואז יש הליך שנקרא הליך מדורג. הליך המדורג אומר שקודם כל בודקים שבאמת יש כנות קשר, שלא באמצעות ניסויים הם מייצרים פה אזרחות. יש תקופה, פרק זמן של אשרה מסוג א', שאחר כך לא התכוונתי לשם של האשרה, אלא אשרה מסוג אחד, ואז אשרה ככל שחולף הזמן, לפעמים משתדרגת, ואז הופך להיות...
כמו גרין קארד?
לתושב, כמו גרין קארד, תושב ערי, תושב קבע יותר, ובסוף מגיע לאזרחות. זה הליך מדורג, כך הוא מכונה.
אוקיי, אז סליחה, ההבדל בין אזרח יהודי לבין אזרח לא יהודי, זה שהיהודי יכול להביא את הבן זוג או בת זוג, לבוא לגור כאן בארץ מבלי שום בעיה.
לא, לא, אותו דבר יהודי וערבי. אין הבדל בין יהודי וערבי כאשר מתחתנים עם סינית.
כיום אחרי תיקון החוק?
גם אחרי תיקון החוק.
זאת אומרת ש...
החוק לא עוסק בשאלה אם אתה יהודי או ערבי. החוק עוסק בשאלה מאיכן מגיע בן הזוג שלך.
האם מסין או מהרשות?
אם הוא מגיע מסין, מאחר וככל הידוע לי, ואני מקווה שכך יישאר המצב עד שהפודקאסט יעלה לאוויר, איננו במצב מלחמה עם סין, אז אין שום בעיה שבן הזוג שלך יהיה מסין. ולכן הוא יבוא ויכנס להליך המדורג, ובסופו של דבר גם יוכל לקבל אזרחות, תושבות, מעמד, בהתאם לחוק. מאחר ויש כמה מדינות שאנחנו במצב מלחמה איתם, איראן, סוריה, לבנון, והרשות הפלסטינית, לצורך העניין, לעניין החוק הזה לא מגדיר את זה כמצב מלחמה, אלא פשוט מונה את האזור הזה בתור חלק מהמקומות הרלוונטיים, מי שמגיע משם, נחסם בפניו הדרך לעבור את תהליך המדורג. הוא יכול להיכנס לפה, יכול לקבל, אם הוא מעל גיל 25 לאישה, 35 לגבר, שזה כבר תוספת שבגץ הכניס באיזשהו שלב, הוא יכול לקבל אישור שהייה, ואחר כך, ובכך הוא נשאר. הוא יוכל לשהות פה, אבל הוא לא יוכל להשתדרג הלאה לתושבות ואזרחות.
אז גבר בדואי, תושב חורה, יכול לקחת לו איזה אישה מחברון, אם היא מעל גיל 25, אם הוא התחתן מאוד מאוחר, רווקות מבוגרת, הרי אמרתם בקמפיין שאתם רוצים להילחם בזה.
הוא התחתן שאם בגיל מאוחר, אנחנו לא יודעים בין כמה הוא.
אז היא יכולה לבוא לפה.
נכון. זה היה, זה המצב, חוק האזרחות, כפי שנחקק לכל אורך השנים. היא יכולה לבוא, אבל היא לא תקבל תושבות.
היא תקבל ביטוח לאומי?
והיא לא אמורה לקבל ביטוח לאומי. זה הסיפור. עכשיו, לאורך השנים הדבר הזה נשחק. זאת אומרת, הוא נשחק בכמה רמות. הוא נשחק שלמחזיקי אישור מתק, שזה האישור שמחזיקים בדרך כלל, הם התחילו לקבל עוד ועוד ועוד זכויות. חלק מהדברים הממשלה הזאת כבר נותנה, וחלק מהדברים ממשלות קודמות, חלק מטיפולי בריאות, כל מיני דברים, לא לקבל ביטוח לאומי. ולא לקבל זכות הצבעה, כמובן, אפילו לא לרשות המקומית.
אבל
חשוב לדעת, הילדים מקבלים אזרחות from day one. והדבר הזה, הדבר הזה הוא באמת, אתה שואל אותי, מה החוק שהייתי רוצה לתקן? אני לא הייתי חושב שבין לאזרח, לתושב מדינת אויב, שמקבל אזרחות אוטומטית. לא צריך להיות גם. לא חייב להיות. זה לא חוק. זה חוק. רק אפשר לתקן את החוק. בגץ לא נותן לתקן את החוק הזה. אני לא הייתי חושב שצריך לתת את הכניסה הזאת לגיל 25 ו-35. אני חושב שאפשר היה לסגור את השערים באופן הרמטי ולהגיד לא. אני לא חושב שהיה צריך, אחרי שנים מסוימות, וזה אגב תוספת של החוק עכשיו, השב"כ אמר, שבגיל 50 הם יקבלו גם תושבות ארעי. שזה איזשהו, גם נאפשר להם אפשר לקבל ביטוח לאומי. אני לא בטוח שהייתי מאפשר את זה. הכל השינויים והתוספות האלו הלכו והצטברו לאורך השנים בלחץ בגץ, בגלל שכל פעם החוק הזה, וזו גם הסיבה שהוא נחקק כהוראת שעה, כל פעם החוק הזה מגיע לבגץ, בגץ אומר, תכניסו עוד איזושהי הקלה, תעצרו עוד, וככה בפיחות זוחל. מה שקרה הפעם מהבחינה הזאת הוא מהפכני, כי פעם ראשונה כאשר החוק הזה מתוקן, הוא מתוקן גם לכיוון ההחמרה. הוא גם בא ומייצר את ה... ההנמקה, פסקת המטרה, סעיף המטרה שמדבר גם על שיקולי הביטחון הלאומי ועל מדינת ישראל כמדינה יהודית, מה שלא היה בחוק עד עכשיו.
כי עד עכשיו תמיד טענו בכל הבגצים המפורסמים, בבגץ קלון ובבגצים אחרים, שבעצם השיקולים הוא רק שיקולי ביטחון ולא שיקולי מדינת ישראל כמדינת הלאום.
ולא רק ביטחון, אלא ביטחון במובן הצר. שזה הדבר, שזה אומר השאלה, האם האדם הזה ספציפית שמגיע, הוא מסוכן לי או לא מסוכן לי? אז למה אתה לא עושה כל אחד בדיקה פרטנית? כי מסה גדולה מייצרת סיכונים סטטיסטיים וכדומה. זה בדיקה פרטנית אבל, במקום לבוא ולדבר, א', על ביטחון לאומי במובן הרחב, שזה אומר, החשש מחבל בדלני, זה חשש שהוא ביטחון לאומי, אותו דבר, אבל הוא ביטחון לאומי במישור הרחב, זאת אומרת, הוא ביטחון לאומי דמוגרפי, וסתם האמירה שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת הלאום של העם היהודי, ודרך ההתאזרחות במדינת ישראל צריכה להיות שמורה לעם היהודי. נכון, האזרחים הקיימים, הילדים שלהם ימשיכו להיות אזרחים, הכל בסדר, אף אחד לא מציע לשלול את זה. אבל אתה רוצה להביא אלינו אנשים במסגרת המאבק הדמוגרפי שקיים בין הים והירדן, בין העם הערבי לעם היהודי. למה? אגב, חייבים לומר בהקשר הזה, החלטה 181 של האום דיברה על שערבי לא יוכל לרכוש את אזרחותה של המדינה היהודית, והיהודי לא יוכל לרכוש את אזרחותה של המדינה הערבית. עכשיו, אני לא מציע את חלוקת הארץ, אבל אני בהחלט חושב שמי שתופס שיש פה איזשהו איום דמוגרפי ומדבר עליו, בוודאי השמאל, הם היו צריכים להיות הראשונים שיאמצו את החוק הזה, כדי לבוא ולהגיד, חבר'ה, בתוך המדינה היהודית, אין בעיה, קחו את האזרחות הפלסטינית, תגורו בפלסטינים אם אתם רוצים. ברשות הפלסטינית אם אתם רוצים. אתם לא, אני לא מאפשר לכם הגירה לתוככי המדינה היהודית.
אז בעצם המצב שקיים כיום בישראל, גם אחרי התיקון, גם לפני התיקון, הוא מצב שדי דומה לארצות הברית, שגם אם אזרחית אמריקאית מתחתנת עם ישראלי, הישראלי לא מיד מקבל אזרחות אמריקאית, אלא עובר הליך יחסית ארוך באימיגריישן, בשביל לוודא את הכינון של הכוונות, ו...
זה כל אדם מלבד אנשים שמתחתנים עם תושבי אזורי אויב. גם בארצות הברית אני לא בטוח שאם מישהו יתחתן עם תושבת צפון קוריאה, הוא יקבל, יכניסו אותו אפילו לתהליך המדורג האמריקאי.
האמת היא, אבל גם את הרישום של מדינת, לא מדינת, של הרשות הפלסטינית, בגץ יכול לפסול. להגיד, אוקיי, זה עכשיו פסול. למה אתם מגדירים שכולם...
האם יש אבן שבגץ לא יכול לפסול?
לא, בדיוק.
התשובה היא שלא, אבל אני כן חושב, שחוק שעבר בכנסת ישראל בקונצנזוס, כולל סעיף מטרה שמדבר על מדינה יהודית ודמוקרטית, וחוק שהתיקונים שהוכנסו בו, הם בסופו של דבר, יש להם צדדים מאוזנים. בגץ התקשה קצת לפסול אותו, בכל זאת. אני חושב שאם בגץ יפסול אותו, זה ישכנע אולי עוד כמה אנשים שעדיין לא ישתכנעו שצריך לפסול את בגץ, שזו כידוע לך דעתי. אבל אני חושב ש... אני חושב אני ככלל וכעיקרון לא מחוקק חוקים לפי השאלה מה בגץ אוהב או לא אוהב. אני מחוקק את החוק לפי איך שאני חושב שאפשר לחוקק אותו בכנסת ישראל. אם בגץ לא יאהב אותו, שיפסול. ונראה, and made the best legislator win.
ביקשתי מהמאזינים ככה לשאול אותך שאלות, אז ישר עלתה השאלה על פסקת ההתגברות, בעד, נגד, האם זאת הדרך הנכונה להגביל את בגץ, אם לא, מה הדרך הנכונה?
טוב, יש הרבה דרכים להגביל את בגץ, וצריכים לנקוט בכולם. פסקת ההתגברות זה אחד מהכלים בסל, וכשמדברים בפסקת התגברות צריך להגדיר ולהעביר איזה סוג של פסקת התגברות מדובר, יש כל מיני פסקאות התגברות. הגרסה שעברה, אגב, קריאה טרומית בכנסת הזאת, היא גרסה שאני כתבתי, הגישו אותה ח"כים מהליכוד, אני כתבתי אותה בכובעי הקודם, בתנועה למשילות ודמוקרטיה, ואני כמובן תומך בה, אני חושב שהיא טובה, אם היא תעבור, היא עברה בטרומית, כאשר לפני הקמת הממשלה בכנסת הזאת היא עברה בטרומית, ומאז היא תקועה, כי בממשלה הזאת אותם אנשים שהצביעו בעדה לא מוכנים לקדם אותה.
מה היא כוללת?
והיא אומרת שביטול חוק צריך להיות רק על ידי 15 שופטים פה אחד, והתגברות היא ברוב של 61. אני חושב שזה איזון לא רע. אפשר לחיות איתו, זה יהפוך ביטול חוקים באמת, מי שנורא נורא דואג מאותם חוקי הריגת ג'ינג'ים נוראים, שהכנסת החליט מחר שהורגים את כל הג'ינג'ים, אני חושב שחוק כזה נורא והיום, אם הכנסת תשתגע לחוקק בטעות, באישון לילה, ברוב של 31 מול 22, אז בגץ יוכל לבטל אותו פה אחד, וכולם יבינו שהוא לא צריך לחקק שוב, ואם הכנסת בכל זאת החליט שבא לה להרוג את כל הג'ינג'ים, ברוב של 61, אז אין מה לעשות, כנראה שנגזר דינם של הג'ינג'ים.
אוקיי, ואתה סומך על בגץ שגם לא יפרש את הדברים שכתובים שם באופן מניפולטיבי? זאת אומרת, הרי שום מילים לא יכולות להגביל אף בן אדם. זאת אומרת, גם הפדרליסט, החוקה האמריקאית, בנויה באופן כזה, שלא מילים מגבילות רשויות כאלה ואחרות, אלא יכולות הגנה הדדיות. נגיד, בשביל שהנשיא יוכל להגביל את הרשות המחוקקת בארצות הברית, יש לו זכות וטו. אין לו איזה, זה לא כתוב במילים, הרשות המחוקקת בארצות הברית יכולה לנהוג רק בעניינים האלה.
גם המילים האלו, זכות הווטו של הנשיא, זה מילים. מחר, מה היה קורה אם עכשיו בית משפט העליון האמריקאי יבוא ויגיד שהנשיא ישתמש בזכות הווטו שלו בחוסר תום לב ולכן החוק בתוקף? אז זה מילים, הכל מילים. בסופו של דבר, אתה יודע, בסופו של דבר, אם באה רשות ומחוקקת חוק, אני חבר כנסת ישראל, אומר שאם כנסת ישראל תחוקק, גם ברוב של 61 וגם ברוב של 120 ח"כים, חוק שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים, אני לא מתכנן לציית לחוק הזה. בלי שום קשר לשאלה, מה, בכמה יעבור החוק הזה. למה? כי יש קווים אדומים, שבו כל אדם בעל מצפון אומר, עד כאן. עכשיו, וזה לא משנה אם החוק יתקבל לפי, וסימנו את כל הרובריקות בנושא. השאלה היא האם אתה שומר את היום, נשק יום הדין הזה לחוק שאומר בואו תהרגו את כל הג'ינג'ים, או שאתה משתמש בנשק הבלתי קונבנציונלי הזה, ובנשק הבלתי קונבנציונלי של התיקון החוקתי ולא חוקתי, או כל מיני דברים כאלו, למקרה שבו העבירו תקציב דושנתי רבק. זה האירוע. כלומר, ברור לכולם שחוק שהוא בעליל לא חוקתי, בלי שום קשר לשאלה מה בגץ יפסוק, לא צריך לקיים. כמו שאמרתי, אם הכנסת החוקק חוק שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים. לא צריך בשביל זה בגץ. אף אחד לא צריך לקיים אותו, גם בלי שבגץ יגיד. ולעומת זאת, חוק שגם אם אני מאוד לא אוהב אותו, אבל הוא כן בגבולות הלגיטימיות, אז לבגץ לא אמור להיות, לא אמור להיות הכוח לבטל.
מה לגבי ועדה לבחירת שופטים? ישבת שם, אני חושב, ציפית הרבה שנים בטח לראות מה קורה שם בתוך הוועדה, בתוך זה.
פחות או יותר ידעתי מה הולך בתוך הוועדה.
מה הולך?
ביזיון. לא, תראה.
רשמת פרוטוקול סודי? כדי שיהיה פרוטוקול? זה מותר?
לא, א' רשמים פרוטוקול.
אבל הוא פשוט סודי.
הוא פשוט סודי כשעוסקים במועמדים. כשהוא לא עוסקים במועמדים, אז הוא יוצא. ואגב, בפרוטוקול הבא של הוועדה לבחירת שופטים, אני בטוח שיודעי חן יאהבו לקרוא אותו, כי זה היה דיון על השאלה, איזה מידע מהמרכז להערכת שופטים יגיע לחברי הוועדה, והיה שם דיון מאוד מעניין. אבל אני אומר, הביזיון הראשי הוא ששיטת בחירת השופטים שלנו היא הזויה. במקום שמי שיבחר את הרשות השופטת יהיו הרשויות האחרות, ככלי האיזון פחות או יותר היחידי שיש על הרשות השופטת זה שהיא לא ממנה את עצמה ברוב המדינות העולם, יש לנו מערכת בתי משפט שמנציחה את עצמה, ויש המון המון מנגנונים באמצעותו בית המשפט מנציח את עצמו, גם כמובן במינוי שופטי העליון באמצעות הווטו, אבל גם במינוי השופטים לערכאות הנמוכות, מה שנקרא ועדת השתיים. זה כלי של המערכת לבחור ולמשפט את עצמה.
אבל אז היא ממשיכה לתפקד אחרי, גם אחרי הגילויים של...
לא רק שהיא ממשיכה לתפקד, אני יכול לומר, בזכות העתירה שלנו, נכתב עבורה נוהל, שזה יפה, כי פעם היא הייתה לגמרי לגמרי בלי נהלים, היום יש לה נוהל. אבל זה שיש לה נוהל לא הופך את עצם קיומה לקצת בעייתי.
ועדיין יש את המאגר שעוקבים אחרי השופטים, ו...
המאגר הוא לא... המאגר הוא לגיטימי שהוא, רק משהו היה... בעיה שהוא לא היה נרשם כחוק, ואז לא היה אפשר לעיין בו. עכשיו הוא רשום כחוק, ולכאורה אפשר לעיין בו. השופטים עצמם לפחות יכולים לבקש לעיין במה רשום עליהם במאגר. אבל זה, וזה גם חלק מהמאבקים שניהלתי בזמנו. אבל היה מאגר אחר שאותו סגרנו, שזה היה מאגר הריגול אחר אזרחים שמבקרים את הרשות השופטת, אותו ברוך השם סגרנו. אבל והוא לא קשור לוועדה לבחירת שופטים. המערכת רחוקה מתיקון, אם כי היה השבוע, כמו שאמרתי, הישג משמעותי בעניין השקיפות של מרכז הערכה אל מול חברי הוועדה ואל מול המועמדים, כי מרכז הערכה שימש כאיזה סוג של קופסה שחורה שמצמידה מספר למועמד ואומרת, הוא עבר, הוא לא עבר, הוא קיבל 6, הוא קיבל 7, הוא קיבל 5, הוא קיבל 9, ולך תתווכח עם, 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 לך תתווכח עם ספינקס, שלא אומר לך שום דבר, אלא רק אומר לך את המספר, בעקבות בקשתי, ואת הבקשה שאני הפניתי כבר פחות או יותר מיומי הראשון בוועדה, עכשיו זה הפך להיות החלטה פה אחד בוועדה לבחירת שופטים, שהם יהיו צריכים לכתוב על כל אחת מהרובריקות, כל אחד מהסעיפים על המועמד, הם יצטרכו לכתוב טקסט שמסביר למה כן, למה לא, לנמק, ואז אנחנו, כחברי ועדה לבחירת שופטים, יהיה לנו משהו מול העיניים שאיתו אפשר לנהל דיון, להתווכח, להסכים או לא להסכים.
מי כן חשוף לכל הממצאים באופן מלא לגמרי?
מי שמנהל את המרכז, השופטים. ולכן הדבר הזה...
אפשר למנות לשם לא שופט? זאת אומרת, למנות לשם מישהו אחר?
היום הכל נמצא בתוך בתי המשפט, ולכן בעיניי עצם קיומו של המרכז הוא בעייתי. אני הייתי רוצה שאו שהמרכז הזה יהיה בידי גורם חיצוני, בכלל, כמו שעושים מיונים לכל אחד מהתפקידים במדינת ישראל, שעושים...
הנציבות השירות המדינה.
הנציבות מפעילה את... פעילה, אתה יודע מי לא, אתה יודע, יש כל מיני ארגונים, לא נעשה פרסומת, אולי תגבה מהם אחוזים מהפודקאסט, אבל יש כל מיני גופים שעושים את הדברים האלו. צריך לעשות מרכז כזה מותאם, ובנוסף את הליך המיון של הוועדה לבחירת שופטים. זהו גישתי. בינתיים יש את המרכז הערכה שמופעל על ידי בתי המשפט עצמם, אני פחות אוהב את זה, אבל לפחות עכשיו הוא קצת יותר מבין שהלקוח שלו הוא לא השופטים, אלא הוועדה על כל מרכיביה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז בעצם כשאתם יושבים בוועדה, איך אתם מחליטים האם לבחור במישהו או לא? זה מין כזה פוליטיקה פנימית של פונה אליך איזשהו שופט ואומר בבקשה תבחר בי, או שזה באמת מבוסס על הציונים במרכז הרחמה, מה ההשפעה האמיתית של המרכז הזה?
טוב, צריך להבין, קודם כל המינוי של, הבחירה של שופטים, קודם כל לשופטי שלום. נתחיל מהפשוט. בא עורך דין, רוצה להיות שופט שלום. קודם כל הוא מגיע אלינו לוועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים. יושב שם שופט, יושב שם חק, ויושב שם נציג לשכה. שתי ועדות משנה, הרכב פחות או יותר קבוע. אני תמיד יושב עם השופט פוגלמן ועם אילנה סקר, נציגת הלשכה, ואנחנו עושים לו בעצם את הרעיון הראשוני. אנחנו המראיינים הראשונים. אם אנחנו חושבים שהאדם הזה בכלל לא שייך שיהיה שופט, אז פונים, שם תם הטקס מבחינתו. אנחנו אומרים לו לא. אם אנחנו חושבים שהוא מתאים אולי, אנחנו שולחים אותו למרכז הערכה שמופעל על ידי בתי המשפט. שוב, לא אוהב את זה, אבל זו המציאות היום, מסביר לכם פשוט איך זה עובד. ואז הוא חוזר אלינו, אחרי שהוא עבר את מרכז הערכה, עם הערכה של מרכז הערכה. עכשיו, כשמגיעים אלינו, הם כבר מגיעים אלינו עם קורות חיים, עם המלצות משופטים, עם תיק שלם. זה לא שהם באים אלינו, שלום, שלום, מציגים את עצמם. יש תיק, יש זה, יש חיבורים משפטים שהם כתבו, כתבי טענות, יש תיק. ואנחנו לומדים את התיק, אם אתם, הציבור בבית לא רואה, אבל הנה מונחים פה, למשל, שני ארגזים בתוך לשכתי, מלאי קלסרים, מלאי חומר, על מועמדים לשפיטה.
כדי שלא תשכח שאתה עורך דין.
נכון. ואנחנו ממיינים אותם, ומגיעים למרכז הערכה. מרכז הערכה מחזיר אותם אלינו בעצם תיק עם הערכה שלו, עם ציון. עכשיו, אנחנו לא חותמת גומי של מרכז הערכה. יכול להיות אדם שמרכז הערכה יגיד שבעיניו הוא לא מתאים, והוא ימונה בכל זאת. עכשיו, המקרה המפורסם כמובן עכשיו, אתי קרייף, נכון? אבל יש כאלו המונים. הרבה מאוד פעמים אנשים לא עוברים את מרכז הערכה, ובכל זאת, בגלל שאנחנו התרשמנו מהמועמד, קיבלנו עליו המלצות מאוד טובות, יודעים שמרכז הערכה אולי פספס, אולי לא שם לב למשהו, אנחנו לא חותמת גומי של מרכז הערכה, ואנחנו נעביר אותו בכל זאת. כמובן, תיאורטית יכול להיות מצב מישהו שמרכז הערכה העביר, ואנחנו נחליט שאנחנו בכל זאת לא מכניסים אותו למאגר, למאגר הממונים הפוטנציאלי, אבל זה בדרך כלל נדיר, כי מראש היינו מסננים אותו מראש. אחרי כל זה הוא נכנס למאגר מועמדים לשפיטה. כאשר אנחנו רוצים למנות, כי יש תקן פנוי, אנחנו מחפשים במאגר את המועמד שמתאים למנות את התקן. כלומר, לא כל מי שעבר קורס, הוא רוצה להיות שופט משפחה בבאר שבע. אני יכול למנות אותו רק להיות שופט משפחה בבאר שבע, אני לא יכול למנות אותו להיות שופט תעבורה בצפון.
כי זה התקן שפנוי.
אז אם מתפנה לי תקן של מועמד תעבורה בצפון, אני בודק מתוך מאגר המועמדים מי מתאים לי הכי הרבה, ואני מציע מתוך המאגר, את המועמדים שאני מעוניין בהם.
פעם שאלתי את השופטת דפנה ברק ארז, מה דעתה על הוועדה לבחירת שופטים, על שיטת מינוי השופטים בישראל, והיא ענתה לי תשובה מאוד מדאיגה. כלומר, שאלתי אותה מה האלטרנטיבה שלך, אם את היית עם 61 בכנסת, או אם את היית הרודן הנאור, מה היית עושה?
היא הרודן הנאור, אז אתה לא צריך שואל תיאורטית.
כן, זה נכון, אבל ברק, בכל זאת, היא רק תלמידה שלו. אז היא ענתה לי תשובה מאוד מאוד מדאיגה, אמרה, הייתי משאירה את המצב בדיוק כמו שהוא כיום. ואני מאוד מודאג לגבי זה, כי הייתי שמח אם לפחות היה לי איזשהו טיעון, או איזשהו משהו לומר, שהוא יותר טוב במצב היום. לא יכול להיות שהמצב המצוי הוא הרצוי.
אתה יודע שזה מאוד מעניין שהשופטים האקטיביסטים ביותר כאשר עוסקים בהם, הם נהיים נורא שמרנים.
ממש.
ממש שמרנים. כן, אז פעם אמרתי לאחד השופטים האקטיביסטים, אמרתי, כן, יש, אצלנו השמרנים יש מהם, רק כל אחד שמרן במה שהוא מבין בו. תבין לבד. אבל אני חושב שברור התפיסה של הסטטוס קוו של השופטים היא באוחרם. אני חושב שה...
היא לא משכנעת.
היא גם לא משכנעת, אבל מעבר זה שהיא לא משכנעת. אמון הציבור במערכת המשפט הולך ויורד. זו עובדה, זו עובדה קשיחה. אם מערכת המשפט ממשיכה לבוא ולהגיד אצלנו הכל בסדר, האמון ימשיך לרדת. אני חושב שכאשר אני מראיין מועמד, אני בדרך כלל שואל אותו, ודאי מועמדים לעליון, שאלתי את כולם את אותה שאלה. אמרתי להם, מה הבעיה היום במערכת המשפט? מה הפתרון? האם אתם חלק מהבעיה או חלק מהפתרון? זו השאלה. מישהו שלא, המועמדים שאפילו לא חשבתי לשקול למנות, זה אלו שאמרו לי, אין בעיה. אלו שאמרו לי, יש בעיה ולא זיהו בעיה בדיוק כמוני, נו מילא. אלו שיש בעיה והם לא הבינו פתרון, נו מילא. אבל מי שאמר לי, אין בעיה במערכת המשפט, הכל בסדר, בעיניי זו ההוכחה הטובה ביותר שהבן אדם לא מתאים להיות שופט בבית המשפט העליון.
יש עכשיו איזה שימוע מאוד מאוד מצחיק, אני לא יודע אם אתה חשוף אליו, מצחיק, מדהיג.
עצוב.
עצוב של שופטת מועמדת לבית המשפט העליון על ידי ביידן, שלא מסוגלת להגדיר מהי אישה.
כן, נכון, זה חלק מהטרלול הפרוגרסיבי האמיתי שמשתולל בארצות הברית, וחכה חכה, מגיע אלינו, בתמיד הכל מגיע באיחור של כמה שנים מארצות הברית אלינו, גם זה בדרך אלינו, חלקו כבר אצלנו. כן, אני חושב שזה זה, זה טרגי במיוחד כשעוסקים בשופטים, כי הרי התפקיד של שופט, התפקיד של משפטן הוא לייצר הגדרות, זה המקצוע, ואם הוא לא יודע להגדיר, אתה יודע, פעם הייתה ממרה לגבי הפרלמנט הבריטי, שהפרלמנט הבריטי מסוגל לעשות הכל, הוא מחוקק כל יכול, הוא יכול אפילו לקבוע שגבר הוא אישה ואישה היא גבר. וגרסה אחרת של אותו משפט אומרת, הוא יכול לעשות הכל מלבד לקבוע שגבר הוא אישה ואישה הוא גבר. עכשיו מסתבר שלא צריך להיות פרלמנט הבריטי, אפשר להיות פרוגרסיבי שופט בארצות הברית, ולא לדעת מי האישה, מה הוא גבר, וממילה לא לדעת להכריע בנושא.
הדבר הזה הוא לא רק עצוב, אלא הוא גם בעייתי משפטית, כי יום אחד אותה שופטת עם תימון נכס וחלילה לבית המשפט העליון, היא תצטרך להגדיר האם בוצעה אפליה במקום עבודה, ואז אם זה שני גברים ובוצעה אפליה, והם בעלי כל המאפיינים החיצוניים השווים, אז לא בוצע, בעצם לא בוצעה אפליה, כאילו זה בסך כל העדפה של מישהו אחד, אבל אם באמת מישהו אחד הוא אישה, אז יש כל מיני חוקים נגד אפליה שכוללים הגדרה של אישה, אז איך היא תדע להבחין?
אז אני אומר, מי שלא יודע להגדיר מילים, אני לא מצליח להבין איך הוא מגדיר משפטים. משפטים זה בדרך כלל יותר מעל מילים.
אז אני אשאל אותך את השאלה הזהה, ששאלתי את דפנה ברק ארז, מה השיטה הנכונה בישראל לבחירת שופטים? אם אתה רודן הנאור?
אז לא יודע לגבי נאור, אני אשתדל להיות רודן. אני חושב שהשיטה לבחור שופטים צריכה להיות כמו רוב מדינות העולם. שילוב כלשהו של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. עכשיו, בהחלט יכול להיות שהוועדה מייעצת לשר המשפטים בשאלה את מי הוא רוצה להציג כמועמד בפני הכנסת, יכול לה בהחלט לכלול שופטים בדימוס, ודאי צריך להתייעץ גם עם השופטים המכהנים, אבל זה בדיוק הוועדה מייעצת לשר המשפטים, כאשר הוא שוקל ודן בשאלה את מי הוא הולך להציע לכנסת למנות, או את מי הוא הולך להעביר את תהליך הקונפירמיישן. עכשיו, תהליך הקונפירמיישן של ארצות הברית, אני חייב לומר, יש לו יתרונות,
הליך השימוע,
יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. אני חושב שאנחנו לפעמים נחשפים גם לצדדים הפחות יפים בו. יש לו חסרונות, יש לו יתרונות.
מה החסרונות?
החסרונות זה שניתן בהחלט לעשות את מה שמכונה בורקינג, על שם בורק, לעשות, אפשר לעשות את מה שאולי כדאי לקרוא לו קוונוינג, מה שעשו לקוונו, וזה דבר שבהחלט יכול להיות גורם מרתיע למועמדים טובים, מלנסות להתמנות, כשהם יודעים שעצם העובדה שהציע אותם נשיא רפובליקני, אומר שהם יעברו שחיטה כשרה על ידי הדמוקרטים, וכן להפך. אני חושב שיש בזה איזשהו חיסרון, אני חושב שהיתרונות עולים על החסרונות, אבל אני חושב גם שאפשר למצוא איזושהי שיטה מאזנת. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד שהדבר הזה יהיה בוועדה שיותר מקצועית לנושא שנבחרת בכנסת, שכל 10 חברי כנסת יבחרו אחד מהם שיעשה את זה, שזה לא יהיה פתוח לכל חבר כנסת לשאול כל שאלה, אלא באמת יותר נציגים של חברי הכנסת. אפשר לחשוב על כמה פתרונות, איך לעשות את השימוע הזה. אני חושב שפומביות השימוע הזאת היא חשובה. אני חושב שצריך לעשות את זה בצורה שהיא קצת פחות מעודדת טווח בשידור חי. כי טווח בשידור חי יש לו יתרונות, אבל יש לו גם חסרונות.
אז מכיוון ואנחנו מוקלטים, וככה הזמננו צריך להסתיים, אז ככה בהקלטה תבטיח לי שניפגש שוב, כי אנחנו צריכים להמשיך את זה.
אני מוכן להבטיח בהקלטה ולא בהקלטה.
אבל אתה פוליטיקאי, זה לא שווה.
אנחנו פוליטיקאים במפלגה הנכונה. אתה יודע, אני חושב שיש לי כבר חזקה פלוס.
כן, הרעיון הרביעי שלך פה.
בפודקאסט, אז אני, מאחר וזה כבר חזקה, אני מבטיח שניפגש שוב. ואני חושב שהנושאים שאנחנו עוסקים בהם, גם נושא של מערכת המשפט וגם הנושאים של זהותה היהודית של מדינת ישראל ככלל, אני חושב שאלו נושאים שיזמנו לנו מספיק הזדמנויות לדבר עליהם גם בעתיד.
תודה רבה.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.